כן, אם אני זוכר טוב, אנחנו בפסקה כף גימל. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיחו. כן, אז על מה מדובר? על הוויכוח שבין הקדוש ברוך הוא מידת הדין ביחס לאותם צדיקים של שנאנחים ונאנקים על כל התועבות הנעשות שאמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחן תו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, לעומת מצחם של רשעים שעליו היה אמור להיות תו של דם כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה. ואמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, מה נשתנו אלו מאלו? אמר לה, הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיחו על כל התועבות שנעשו שם בירושלים. הם אמנם על פניו לא השתתפו, והם נאנחו ונאנקו, אבל ההנחה וההנקה האישית שלהם היא לא התבטאה במחאה ציבורית. הם לא מיחו. ועל כן, מדוע נשתנו אלו מאלו? כשבא מצב המקולקל שבאומה על ידי מידה זו, עד שצריכה היא לסבול משבר גדול, הריסה ועיבוד לחלק רשום ממנה, שיסודות הכלל שנאחזים בו הינם רקובים, וכשיעמוד הצביון בעינו במנוחה, ילכו הפגעים הלוך וגדול, שרק מצב כזה מחויב הוא מטעם ההשגחה האלוהית לטובת העולם, לסבול שינוי על ידי חורבן ועיבוד, כדי שבהתמעט הכוחות הרעים והרקובים יקום דור שלם ויפה, שילמד מדרכי הרע של האבות ואחרית המר שלהם, לסור מהם. אך בזה האופן אין ראוי להניח כי משהו לגמרי בריא ומתוקן, אבל משהו מקולקל ורפוי בכל שדרה או סדרה מן העם לפי ערכה, היא נכחדת כדי שיוולד דור מתוקן ומקודש כראוי. על כן, כיוון שאלה הנאנחים והנאנקים, אמנם אף שהם מעולים וטובים, אבל כיוון שכל כך רפתה אצלם תכונתם המוסרית ביחס לפעולתם על תיקון הכלל, עד שאף שהייתה בידם למחות, לא מיחו, הלא על ידי קיומם יהיה גם כן הדור הנמשך ובא מהם, אוחז מעשיהם ביחס למשפיעים והטובים שבקשרים, שיהיו רפואים כל כך בפועל במוסרם, שלא יוציאו לפועל, אלא מה שבידם לטובת הכלל, שלא יוציאו אל הפועל את מה שבידם לטובת הכלל. מה תועלת יש בעיבוד הרעים? כיוון שעל ידי טובים כאלה מוכרחים רעים כמו אלה לחזור ולהיוולד מעין מחאה ותוכחת, בתוכחה. אלא עם צורה חדשה צריך העולם להשיג. צריך להיות לפי דברי מידת הדין כיליון חרוץ שוטף צדקה, להיות בטל ועובר כל מה שהוא מקולקל וכל מה שיש בו בסיס לקלקולים כלליים, באין פנות אל מידת הצדקה שיש בפרטיות שלו והערכת ערכו המיוחד. כי אם צריך הדבר להיות נידון על פי פעולת המפלגה העליונה שכמותה ברפיון כזה ביחוסה למעמד הדורות, למעמד הכלל לדורות הבאים, והנה הרפיון הזה שיש בו שתי רעות. האחת היא האשמה של קלקול הדור התלויה במניעת התוכחה, והשנית היא החיסרון המגיע מתכונת עזובה כזו לבצר מעמד של שיטה לבלי למחות ולעזוב את החינוך הכללי להפקר, שאז אפילו בבוא זמן מוכשר שהדברים יהיו ראויים להתקבל גם כן לא יאמרו, ולא ילכו הרעיונות להגיע למטרה של קיבול הדברים המשפיעים, כיוון שכבר נואשו מפעולה העיקרית הזאת של ההשפעה על הדור. עוד פעם, אמרה לפניו ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מחו. כשבא מצב המקולקל שבאומה, לידי מידה זו, עד שצריכה לסבול משבר גדול, עומדים להחריב פה את ירושלים, עומדים להחריב פה את האומה, את בירת האומה, להחריב את מדינתה, את מלכותה, ואת תרבותה, את רוחה.
הרב, לידי מידה זו, לידי מידת הדין, אתה רואה?
שהרב כותב שבאומה לידי מידה זו. הכוונה, עד שצריכה היא לסבול משבר גדול, הריסה ועיבוד לחלק רשום ממנה, שיסודות הכלל שנאחזים בו אינם רקובים. זה מידה זו. כאילו כתוב פה שתי נקודות, או מקף. כי בא המצב המקולקל שבאומה לידי מידה זו, איזה מידה, עד שצריכה היא לסבול משבר גדול, הריסה ועיבוד לחלק רשום ממנה, צריך לאבד כמות גדולה מאוד של האומה, וצריך לאבד את אותו חלק שהמימד הציבורי, המימד הכללי, המימד הלאומי, המימד הממלכתי נאחז בו. כי כשישנם פה תואבות ירושלים, זה לא תואבות של בני אדם, של אנשים ותו לא. כי לא מחריבים אומה בגלל תואבות של אנשים, אלא כיוון שמתקבצים האנשים בתואבותיהם ועולה הרשעה עד כדי מבנה תרבותי ואטמוספירה חברתית ומדיניות לאומית, זו סיבה להחריב את האומה. זה הסדר. כי יש היגיון פשוט של האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אם זה באמת איש אחד, לא בגללו תושמד אומה. אלא אם כן, יש לו משקל, הוא מעצב את פני החברה בצורה כזאת, שזה פני החברה. ופה מדובר על מצב המקולקל שבאומה. זה בא לידי מידה זו עד שצריכה האומה לסבול משבר גדול. הריסה ועיבוד לחלק רשום ממנה. עיבוד לחלק רשום ממנה זה כן. כשאומה נחרבת זה לא שאנשים נשארים על עומדם. כשאומה נחרבת אז הרבה אנשים מושמדים. ויבוא העיבוד לחלק רשום ממנה, ועל פי דעתו של אל דעות, ועל פי החלטתו, אותם אנשים, אותה כמות של אנשים, או אותם גורמים, שהם צריכים לפנות את הדרך, כדי שהיסודות הבריאים יתפסו את מקום הגורמים הריקבוניים בחברה, אז כמות האנשים או אנשים כאלה שהם יועילו לריקבון החברתי שיתמיד, הם יהוגו מן המסילה, הם יושמדו. צריך לבוא פה עיבוד לחלק רשום, חלק מאוד משמעותי ממנה, שיסודות הכלל שנאחזים בו אינם רקובים. אנשים שהריקבון הלאומי הוא פוסה על ידם, או עלול לפסות על ידם, הם עם המשבר הגדול והריסה, הם יובדו. וכשיעמוד הצביון בעינו במנוחה, ילכו הפגעים הלוך וגדול. זאת אומרת, אי אפשר שהמצב יישאר בלא, בלא התערבות. ישנה פה חירוגיה אלוהית, נוראית. חירוגיה כזאת שהיא קורטת את כל הגורמים שאם תשאיר אותם, המצב ילך וידרדר, ילך וירכיב יותר ויותר. שרק מצב כזה מחויב ומטעם השגחה אלוהית לטובת העולם לסבול שינוי על ידי חורבן ועיבוד. הקדוש ברוך הוא, הלא הוא לא יחפוץ בהחרבת עולמו, וגם הוא לא יחפוץ בהחרבת עמו. ובאמת, לא היה חורבן ולא הייתה הריסה, ולא היה עיבוד של שום דבר טוב מעולם בישראל. אמנם אנחנו לא רואים את זה, זה לא לגמרי ברור לנו, כי אצלנו עושה רושם שכיוון שניתנה רשות למידת הדין למלאך המשחית, אינו מבחין ואין צדיק לרשע. אבל מכל מקום, יש מקום להנחת יסוד שכל החורבן והעיבוד שהיה אי פעם, לעתיד לבוא, יתברר שלעולם הוא אחז ביסודות החרבים והעבודים, ביסודות הריקבונים, או ביסודות שלו יישארו, היו מובילים לחורבן ועיבוד וריקבון. אבל כמו המשל שהזכרנו פה עכשיו, שאני חושב שהוא משל טוב, זו חירורגיה אלוהית. ועל אף שיכול להיות, כמו בחירורג אנושי, יש ונפגעים גם רקמות, איך נגיד, לא נראו כחולות. ומכל מקום, החשבון הרפואי, לצורך הרפואה, יש וקורית גם אותם. כך גם החשבון האלוקי. ממכותייך הרפאך. המכה האלוקית היא באמת דרך שבה הקדוש ברוך הוא עוסק ברפואה. אין באמת מציאות אלוקית של נקמה במשמעות אנושית. כלומר, מין שאה כזאת של רתחה ומרירות וכעס ואיבה ביחס לאיזה מעשה שנעשה בעבר, או איזה עניין שהתקלקל בעבר, והרצון להכאיב ולהרוס ולפגוע בבעל המעשה הרע, שיחוש גם הוא את המצוקה או את הדיכוי או את הכאב שהוא גרם, כאשר הוא עשה, שגם הוא יחוש. אין מוסד כזה אצל הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. זה תכונה שאנחנו לא מייחסים אותה לקדוש ברוך הוא, כי זה פשוט תכונה רעה, זה פשוט אוריינטציה כזאת, זה גסות נפש אנושית שהיא נהנית מזה שאם גרמו לה סבל, אז היא גם כן רוצה לגרום סבל, שגם הוא ירגיש. אבל גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות של כל נקמות השם, מסביר הרב במקום אחר, או שם על כל נקמות השם שאנחנו רואים כל יום בהודו, שם בתפילה בשחרי, אז הוא מסביר שהנקמה האלוקית היא כמו הנקמה האנושית הטובה, שהיא לא רק יש לה שם לפני הנקמה, יש לה גם שם אחרי הנקמה. קרי, היא לא רק שמה לב למגמה או לעניין או לתכלית של מה שהיה לפני המעשה, אלא היא שמה לב לעניין ולמהות ולעניין התכליתי שאחרי המעשה. קרי, בקצרה, הנקמה האלוקית היא עושה חשבון של עתיד. העבר הוא מקבל משמעות רק בקונטקסט של העתיד. יש מקום לפעילות אלוהית שהיא נוקמת, נקם ברית על העבר מצד הצורך לרפא את העתיד. נקמה כזאת היא איננה אסורה על פי התורה, והיא אפילו אידיאלית גם אצל בני אדם. במקום שבאמת האדם אין בו את אותה נטייה שדיברתי עליה פה לפני רגע, של הרצון לגרום לזולת סבל, שגם הוא ירגיש כמו הסבל שהוא גרם לי או לאחרים. לא זה החשבון, כי זה חשבון מכוער ולא מוסרי. אבל, והיה בחשבון הוא שיש צורך לאפשר את העתיד ואת תיקונו, ולא לאפשר לרשעה או למידה או לתכונה הרעה שהיא תתפשט ותעשה רישומה ותפריע את התעלותו של העולם, את אורו של העולם, את תיקונו של העולם, במקום שהפעילות זאת שעושה איזה סנקציה כנגד בעל ההתנהגות הלא נאותה, והחשבון הוא כל כולו מצד התועלת העתידנית, כדי שהוא יתחנך לא להמשיך בדרכו הרע, לחסום אותו, לתעל אותו, להוביל אותו לתובנה שתבנה אותו עצמו בכיוון האידיאלי. דבר כזה זה לא על זה נאמר לא תיקום ולא תיתור, זה בסדר גמור, זה מה שצריך לעשות. אמנם כמובן, ויראת מאלוקיך, כי בן אדם יכול בסיפורי כיסוי לעצמו, אנחנו מכירים אותם. לא עליהם אנחנו מדברים, שבן אדם הוא רוצה לפרנס את המידות הרעות שלו, ואת האיבה האישית שלו, ואת החשבונות שלו, שאני הצטערתי, שגם הוא הצטער, שגם הוא יסבול. וכמובן, שמעתי שזה לא יפה, אז אני אגיד, כמובן, זה בשביל שהוא יתחנך, בשביל שילמד איך להיות אדם טוב, וכדומה. טוב, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על נקמה נקייה. נקמה שעניינה האחריות ביחס לטיובו של האדם בעולם. זה בכלל מושג העונש של בית דין. כשבית דין על פי התורה עונש, זה עונש כזה. זה עונש שעניינו כפרה, עניינו תיקון, עניינו הרפואה של הריקבון, הקלקול, של הרשעה, של המעשה הרע שהיה בעבר, באמצעות סנקציה הלכתית, על פי דין התורה, שכל מטרתה של התורה היא לבנות את העתיד. לבנות את העתיד ולפתור את הבעיה הפנימית, הרוחנית, הנפשית או המעצית של ההתנהגות המקולקלת בעבר. זו הסיבה שישנם כמה הלכות מאוד מפורסמות שהן במבט ראשון הן נראות אבסורדיות. ככה נזכר בראשונים, למשל יש מושג הלכתי שכל ילד מכיר אותו, אני חושב, מה שנקרא בעדים זוממים, הרגו אין הרגים. זאת אומרת, שני עדים זוממים, הם באים להעיד על מישהו שהוא עשה כך וכך, וכתוצאה מעדותם הוא התחייב מיתה. והנה באו והעידו עליהם שהם העידו שקר. שקר ענה באחיו, הכיצד? כי מעידים עליהם שהם לא יכלו, הם העידו על דברים שהם לא ראו. זה נקרא עדות שקר, שאתה מעיד על דבר שלא ראית, מעידים על גופם של העדים שהם לא היו בשעת המעשה באותו מקום, אותו שעה, וממילא עדותם לא יכלה להיות עדות מראייה, אז זה עדות שקר, זה נקרא הזמה, והדין אומר, כאשר זמם לעשות לאחיו, כן יעשה לו. הוא רוצה לגרום לו שהוא ימות, ברוך השם שהציל את המסכן שבאו להעיד עליו עדות שקר, והעדים האלה שזממו, הם נהרגים. מה יקרה אם באו העדים שיזימו על גופם של העדים, אחרי שכבר נתקבלה עדותם ונפסק הפסק ובוצע הדין, הרגו. הבית דין על פי עדותם הרג. אז הדין פורסם שאומר הרגו אין הרגים. העדים הזוממים האלה שהזימו אותם, אמנם הזימו אותם אחרי הזמן, אחרי מעשה, במקום כזה להורגים אותם. יש לזה כל מיני הסברים, אבל עכשיו אני יוקט את אחד ההסברים, שגם הוא נמצא בראשונים או באחרונים, והוא במה שאנחנו מדברים פה. פה לא הורגים אותם, אלא משאירים את זה לדין האלוקי. למה? כי אפשר להסביר שמעשה שלהם הוא כל כך חמור שמיטתם לא תהיה כפרתם. ובמקום שמיטתם לא תהיה כפרתם, אז תשאיר, כדי שמחו להסתדר איתם. אז לא הורגים אותם. אותו דבר אדם שנותן מזרעו למולך. אז רגעו מרגמו אותו, הוא צריך להיות מוצא להורג. מדייק את הגמרא, אדם שנותן מזרעו למולך, כי מזרעו נתן למולך. מזרעו ולא כל זרעו. והיה ואדם נתן את אחד מילדיו למולך, אז הוא נהרג. והיה ונתן את 10 ילדיו למולך, את כל ילדיו, היו 10 ילדים, ואת כולם הוא נתן למולך. אז מה דינו? לא נהרג. למה? אותו עיקרון. לכל פעמים אפשר להסביר. יש כל מיני הסברים, יש הסברים אחרים. עכשיו אני תופס את ההסבר הזה. כי העונש האלוקי הוא לא נקמה, אלא הוא כפרה. כפרה, תיקון המעמד הרוחני הנשמתי והרושם שהקלקול נעשה במציאות, וכן לדעות השם יודע שבמעשה של הסנקציה ההלכתית הזאת, זה יחפר. אבל כן, זה הדין. והיה וזה לא, אז לא. וכן עוד, ישנם עוד דוגמאות. על כל פנים, אם ככה פה, כאן עלי אדמות, ודאי וודאי, בחשבון של מה שעלה לפניו ועלה במחשבה לבוא את העולם במידת הדין. מידת הדין האלוקית היא כזאת. מידת הדין זה הטוב היותר מוחלט, זה הטוב היותר עתידני. זה הצדק והשלמות שאין בו מושגים שלנו בכדי לתאר אותם בשום מושג אידיאלי משלנו. והדין הזה, כיוון שהוא מוצא לנכון להופיע במחיקת צורה של איזושהי מציאות של איזשהו מארג תרבותי, חברתי, לאומי. הנה הנושא שלנו פה, הפורענות הולכת ומתרגשת פה על ירושלים, על האומה, על האומה שהייתה שם באותה מציאות. הדין הזה הוא עומק הרחמים, הדין הזה הוא עומק הצדק, הוא עומק הטוב העתידני, שהוא עסוק לרפא כרופאי לישראל ונגלה אבון אפרים. יש פה את הצורך ברפואה לישראל ומתוך כך לעולם, ומתוך כך צריך, שוב אני חוזר למשפט ולביטוי, אקט כירורגי נוראי, והוא בא בסדר גודל אלוקי ותוקף פה עכשיו אומה שלמה. ומכל מקום, כיוון שהחשבון פה עכשיו הוא כפרתי, הוא רפואתי, הוא ממכותייך הרפאך. זה לא כמו שישנו מין מבט כזה, שהוא מבט חיצוני, שהוא לא מבין, כי נידחה קראו לה, ציון היא דורש אין לה. לא, 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 זה לא כך. זה ההפך. כי לא מכת אויב היא כתיך מוסר אכזרי. כי על כל אלה, וממכותייך הרפאך, כך אומרים הפסוקים שם בירמיהו, שהם מנבאים את החורבן. על כל פנים, לא לטעות, כי המכה שתבוא לישראל היא נוראית, כי הנה חמה יצא ושער מתגורר, על ראש רשעים יחול, ושוב חרון אף השם עד עשתו ועד כמו מזימות ליבו, באחרית הימים תתבוננו בבינה. עומד להופיע פה הזף והאסון הנוראי, שאת מלוא עוצמתו אתם לא תבינו בהווה, כי תצטרכו פרספקטיבה כזאת של כל ההיסטוריה של עם ישראל עד אחרית הימים, אז תבינו איזה ריקבון היה שם, שהיה צריך לפעול פעולה כירורגית כזאת נוראה שאורכה הוא שנות 2000. אז נבין את הריקבון, ומכל מקום כל הפעולה שהיא פועלת פה בצורה כזאת של אין זר אולי גם לאין אוהב לפעמים, אז היא נראית כנוראה וכציון נידחי. חושבים שיש פה זריקת אבן אחר הנופל, ויש פה ויתור של הקדוש ברוך הוא, חלילה, על עמו. לא יעלה על הדעת. מימד הוא שמיים ממעל, יחקרו מוסדי ארץ מתחת, אף אני מאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו. וזה לא יכול להיות. וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואת בריתי אברהם יזכור, והארץ יזכור. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם. והברית הזאת היא הברית של הרפואה, היא הברית של עלות הברית. הכתובה בספר התורה הזה, שכל העלות האלה לא באו אלא כדי לצחצח, לטהר, לתקן את עם ישראל. ומכל מקום, הטיפול הכירורגי, הנוראי, הקולוסלי הזה, הולך ומתרגש בו, על ראש רשעים יחול, כדי שלא ישוב חרון אף השם עד עשותו ועד הקימו מזימות ליבו. את אותה מזימה העליונה, אותה מחשבה תחילה שברא כל, בעיצה ובתבונה ובמזימה מאוד נעלמה מעיני כל חי, והתוכנית האלוקית שבמסגרתה נבראו שמיים וארץ היא תעמוד, כי הצד השם לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור, אמר ויהי ציווה ויעמוד, וזה מה שיתרחש. ומתי שהמציאות איננה מתאימה אל מה שצריך להתרחץ, להתרחש הסוף המצוי שיתאים את עצמו לרצוי, כי הרצוי הולך ופועל, אם לא בטוב, אז מתגלה בצורה אחרת. כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם, מעליהם. מכל מקום, זו המדוכה עליה אנחנו יושבים פה עכשיו. בא המצב המקולקל שבאומה לידי מידה זו, עד שצריכה היא לסבול משבר גדול. הריסה ועיבוד לחלק רשום ממנה. שיסודות הכלל נאחזים בו אינם רקובים. שיסודות הכלל שנאחזים בחלק הרשום של האומה אינם רקובים. כלומר, אנשים, מוסדות, מערכות, שהם מקיימים פה את הכלל ומבטאים את רקבונו או גורמים לרקבונו. אם לא ברגע זה, אולי בהמשך. ואי אפשר... אי אפשר, מוכרחים להתערב פה ביד האלוקית, הכירורגית. מוכרחים לעשות משהו, אי אפשר להשאיר את המצב כמות שהוא. כי אם המצב יישאר כמות שהוא, אז באמת יגיע המצב לסוף. וזה לא יכול להיות. על כן, מוכרח לבוא פה הטיפול האלוקי, שהוא יסיר פה וישיב ידי עלייך, והסירותי כל בדידייך. אז יופיע פה, תופיע פה יד השם, והיא הולכת ומבררת פה את כל הבדילים ואת כל השיגים ואת כל הגורמים שהם מחריבים את החברה. כשאי אפשר לעצור, כשאי אפשר לעמוד, כי כשיעמוד הצביון בעינו במנוחה, אם לא תהיה התערבות אלוקית, ילכו הפגעים הלוך וגדול. שרק מצב כזה מחויב ומטעם השגחה אלוהית לטובת העולם לסבול שינוי על ידי חורבן ועיבוד. כי חורבן ועיבוד זה לטובת העולם ולטובת עם ישראל ולטובת נצח ישראל. רק בקונטקסט כזה יופיע חורבן ועיבוד אלוקי במציאות. כדי שבהתמעט הכוחות הרעים והרכובים יקום דור שלם ויפה שילמד בדרכי הרע של האבות והאחרית המרה שלהם, והאחרית המר שלהם. לסור מהם, המטרה היא ברמה הפשוטה. מסירים את היסודות הריקובים, הדבויים, והאקט הקשה הזה, אז הוא מהווה אות ומשל לבני מרי, שלא יהיה עוד פעם, ולא יהיה. כי יזכרו מה קורה כשישנה רשעות, אז יש פנקס פתוח והיד רושמת, וסוף דבר אתה עתיד ליתן דין וחשבון. וזה נכון גם מבחינה לאומית, לא רק מבחינה אישית. ומתוך כך שזוכרים את זה, זה טוב. זה וכל הנשים תיבשרנה, וכל האנשים ייבשו, וכל הדורות ייבשו, ויהיה מוסר השכל, וילמדו לסור מדרכי מוות. זה סדר, זה המשטר של העונש, הפורענות האלוהית, הדין האלוהי כיוון שניתח. זה ההיגיון הפנימי. מאחר שזה ההיגיון הפנימי, אז מה נשתנו אלה מאלה? כשבא פה הטיפול הזה, שבא להיפרע מירושלים, הוא לא עושה את זה בחשבון של אלה צדיקים ואלה רשעים. על אף של צדיקים גמורים ואלה רשעים גמורים, ובאמת זה נכון שזה לא לתפוס את זה בצורה כל כך שטחית, שהמשפט האלוקי הוא מנהל את עולמו אך ורק לפי הפרמטר הזה של העין האנושית. העין האנושית על פי מה שהיא מבחינה בדין, ולא על פי הידע האלוהי, מה שהוא בוחן לבבות. לא על פי זה מתנהל מידת הדין האלוהי, אלא על פי המימד שהוא שקוף, הוא ניתן לצפייה, להבחנה, גם אצל בני האדם. לא, הניסוח הזה הוא ניסוח לא מספיק עמוק. כך למדנו בפסקה הבאה, בפסקה הקודמת. למדנו שהמשפט האלוקי כן משקלל גם מימדים של הטוביות מצד עצמה והרשעה מצד עצמה. שהטוב מצד עצמו, טוב גמור, ראוי שיהיה בעולם, והרע גמור, ראוי שיובד מן העולם. וזה במקום שבורא עולמו ובוחן לבבות יודע, אז זה גם כן משוקלל בכלל החשבון האלוקי, שאומנם הוא מתנהל על פי מה שהאדם יכול להבחין. ומכל מקום, לא רק. ויש עוד גורם, כי החשבון פה יותר מורכב. מכל מקום אומרת מידת הדין, בסדר, בסדר, זה גם תלוי פה, הפורענות שבה היא איננה אך ורק לפי המבט הגלוי, אלא גם לפי מה שיודע תעלומות יודע. ובמקום שיש פה אישים, דמויות שהם צדיקים גמורים, אז יש מקום להתחשב בזה. אבל בקונטקסט שלנו, זה לא רלוונטי ההערה הזאת שלך, הקדוש ברוך הוא. כי בקונטקסט שלנו אנחנו עכשיו עסוקים בנקמה האלוקית כפי שהיא באה לבנות ולרפא ולחפר ולמסד עולם חדש. עולם חדש לא עולם אחר נקודה, אלא עולם טוב יותר. עולם שיש לו עתיד, עולם שתחלואי העבר ורקבונותיהם לא יהיו בו. זה הנושא וזה האישו. ובקונטקסט הזה כל מה שעומד להתרחש, עומד להתרחש. ובקונטקסט הזה, לו גם ישנם צדיקים גמורים, נגיד בבחינת רקמות בריאות, והם ברגע זה, הריקבון לא מתבטא בהם. אבל, והיה על פי המבט הרפואי, הוא מבין שהאוריינטציה של הרקמות הבריאות האלה, בהמשך ההתפתחות הביולוגית, אז זה יחזיר את המחלה. אז מה נשתנו אלה מאלה? על אף שברגע זה הם אינם נראות כרכובות, אבל הרופא הגדול יודע שהריקבון יבוא בהמשך אולי דווקא על ידם, אז הם אולי ראשונים שצריכים להיות נחרטים פה בטיפול הכירורגי. על כל פנים, פה ישנו יסוד שהוא עומד להחריב את העתיד. היה בידם למחות ולא מחו. הם צדקים גמורים, אין כפירה בעניין הזה. אין התבקחות עם העניין הזה. אבל היה בידם למחות ולא מחו. ובקונטקסט של הפורנות האלוקית שהולכת ומופיעה, זה יסוד ריקבוני לאומה. אז הדרה קושיה לדוכתה, מהי נשתנו אלו מאלה. הלא כל הסיבה של הפורנות שהולכת ומתרחשת פה, זה לא חשבונות, הם היו רעים, הם היו טובים. תשאיר את זה לבני אדם. אבל החשבון האלוקי הקולוסלי הזה שהולך ועומד פה לסחוף בגל נוראי את ירושלים עד ימינו, אז הוא עסוק פה בגאולה, הוא עסוק פה בתיקון, הוא עסוק פה ברפואה מוחלטת ובעתיד המוחלט. ובקונטקסט הזה כל הערכים, לאור זה כל הערכים צריכים להיבחן ולהישפט. כי ובקונטקסט הזה, אך בזה האופן שאנחנו מבינים שאנחנו עסוקים פה עכשיו למעט את הכוחות הרעים והרכובים, כדי לאפשר תקומת דור שלם ויפה שילמד מדרכי הרוע של האבות והאחרית המרה שלהם לסור מהם. אז במסגרת זאת חשוב מאוד למסד בדורי הדורות, לצרוב בתודעתם שהרוע בכל מקום או בכל צורה שלו הוא דבר שצריך להימלט ממנו. והרוע יש לו המון פרצופים. בין יתר פרצופי הרוע זה חולשת הנפש, שאין בה את העוז להתקומם מבחינה ציבורית ולמחות כנגד הרוע. זה רפיון. בזה האופן אין ראוי להניח כי משהו לגמרי בריא ומתוקן, אבל משהו מקולקל ורפוי בכל סדירה מן העם לפי ערכה. עכשיו, לפי החשבון האלוקי הזה, אז זה לא חשבון של צדיק או לא צדיק, ותו לא. גם הוא יכול להיות משוקלל, אבל השורה התחתונה היא צריכה להיות מה יועיל לבניין הדור שיקום בחי. ועל כן, כל מה שהוא מקולקל ורפוי בכל סדרה מן העם לפי ערכה, כל מה שהוא לא בריא, ואם תגיד, הוא לא ממש חולה, הוא לא רקוב, הוא קצת, אבל הקצת הזה, זה פה שורה חוסר הבריאות, שבקונטקסט התרבותי, הלאומי, הכללי, זה יהיה זאת תהיה החוליה שדרכה תחדור המחלה שוב אל כל האורגן הגופני הלאומי כולו. אם כך, למה שתשאיר חוליה חלשה כזו, על אף שהיא עצמה, איך נגיד, לא רקובה? על כן, כיוון שאלה הנאנחים ונאנקים, אמנם אף שהם מעולים וטובים, צדיקים גמורים, צדיקים גמורים, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליהם שהם צדיקים גמורים, אז הם מעולים וטובים. ומכל מקום, כיוון שכל כך חפתה אצלם תכונתם המוסרית ביחס לפעולתם על תיקון הכלל, על ההסתכלות שלהם על המציאות, ההסתכלות שלהם על הטוב, שם מונחת החולשה, שם מונחת האוריינטציה, זאת שהיא מתאימה מאוד לאוריינטציה ההמונית הגסה שהולכת ומדרדרת במדרונותיה לרשויותיה, זאת שהיא שוקלת כל דבר על פי הרייטינג, על פי התועלת, על פי הפרגמטיות, על פי ההישגים פה ועכשיו. זו גם הייתה האוריינטציה של אותם נאנחים ונאנקים, כי בשביל מה יש למחות? מה יש למחות? כי המחאה היא הם רעים וזה נורא, ואני, מה אני יכול לעשות פה? לא התעוררה פה הגבורה הפנימית ושלהבת החיים, טובת הטוב והצדק והאמת, ופורצת במלוא הצבת עמדתה. עד לשם לא הופיע טוב אל מול רשעת החברה, אלא רק התכווצות פנימית וגועל נפש פנימי של הנחה והם נאנקים. אז רפתה אצלם תכונתם המוסרית ביחס לפעולתם על תיקון הכלל. לתת כתף לתיקון הכלל זה כבר לא כל כך בתודעה שלהם, לא בתחושת האחריות שלהם. אז זה נקרא טוב? אז הם לא כל כך טובים. אז מה נגיד? הם מבחינה אישית צדיקים גמורים, אבל עצם זה שהם נותנים כתף קרה לבעיות החברתיות, אז סימן שהם לא כל כך טובים, בטח לא בקונטקסט החברתי שמהווה את התשתית לקיומה של האומה בדורות יבואו. ופה אנחנו עסוקים בתקומת האומה בדורות יבואו. זה הנושא, רק זה הנושא. עד שהגיע מצב שהיה בידם למחות ולא מחור. יכולים לשמיע קול, יכולים להציב עמדה. יש בכוחם למחות, לא מחו. הלו, על ידי קיומם יהיה גם כן הדור הנמשך ובא מהם אוחז מעשיהם ביחס למשפיעים והטובים שבקשרים. תשאיר אותם, תשאיר את הצדיקים האלה. אז זו התרבות שהם יוצרים סביבם. עד רבה, כיוון שהם כאלה צדיקים גמורים, מי לא מסתכל עליהם, יקום דור, שרידי אלה שעברו את השואה שעומדת לבוא פה עכשיו. והם יקימו אוריינטציית חיים חדשה. ומי מנחה אותם? הדמויות האלה, שהשואה לא פגעה בהם, כיוון שהם היו צדיקים, צדיקים גמורים, אז הם הדמויות, והם דרכי המופת. אבל מה האוריינטציה שלהם? מהו צדק ומהו טוב? תהיה צדיק, תהיה כזה, שהקדוש ברוך הוא יגיד עליך בתור יודע תעלומות, שלבך כולו כמו שצריך. וזהו, וזה האידיאל. והחברה, תשאיר. זה כבר לא אחריותך. זה סוג החברה שעתידה להיבנות בחשבון האלוקי, האם מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר שמה לנגד עיניה את הדמויות האלה בתור הדמויות האידיאליות? ודאי שלא. אז על כן אי אפשר להשאיר אותה. על ידי קיומם יהיה גם כן הדור הנמשך ובא מהם אוחז מעשיהם ביחס למשפיעים והטובים שבקשרים. הם ילמדו מה דמותו של האיש הצדיק ועד כמה צריכה להגיע אחריותו ביחס להשפעה על הזולת. כלומר, יעבור קנה מידה שפשוט יעקם את האוריינטציה הנכונה, שעלולה הייתה להיות נכונה, שכתוצאה מזה, הדור הנמשך ובא מהם, הוא ילמד מהם ביחס למשפיעים הטובים והטובים שבקשרים, שיהיו רפואים כל כך בפועל במוסרם, שלא יוציאו לפועל את מה שבידם לטובת הכלל. זאת אומרת, אין להם אחריות על... יש להם אחריות על עצמה, ובזה הם באמת 100%. ויותר מזה, לא יסקרי להם. אז מה התועלת יש בעיבוד הרעים? כיוון שעל ידי טובים כאלה מוכרחים רעים כמו אלה לחזור ולהיוולד מעין מחאה ותוכחה. יש טבע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בטבע. והטבע, כזה הוא העולם, יש בו מדרגים. All men are not equal. זה שקר אמריקאי. זה לא נכון. בני אדם אינם שווים. תמיד ישנם חכמים יותר ויש עוד יותר חכמים. תמיד. ישנם צדיקים ויש עוד יותר צדיקים. וכשאתה שם את הפירמידה האיכותית הזאת, אז אתה גם יכול לקרוא לזה, ישנם רשעים ויש רשעים עוד יותר. אבל תמיד יהיה ציבור, תמיד תהיה חברה במדרגות של איכויות. ובמסגרת זאת, אז בהכרח שיהיו גם בדור יקום, אז יהיו אנשים טובים, ויהיו אנשים טובים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. עד שאלה הראשונים שקראנו להם טובים, הם באמת לא טובים, הם רשעים. באותו דור, לעומת הדור הטוב שיקום, אז הם אנשים שלמה אתם מציעים שם בתחתית החברה, שאפשר להיות הגבה למעלה. אתם לא טובים, צריך למחות בהם. זה הסדר האלוקי, אבל אין מחאה. תרבות שאין בה מחאה, מה יעצור את היסודות הטבעיים, המוניים, הגסים, שבהכרח יפעלו על פי נטייתם הספונטנית. הלו, זה ראשית הסוגיה שלנו, אתם זוכרים? כל שיכול למחות באנשי ביתו ואינו מוחה, כל שיכול באנשי עירו ואינו מוחה, כל שיכול למחות בעולם כולו ואינו מוחה. כי העולם מופיע בכל השם בכוח, כל השם באדר. העולם מופיע בעוצמת כוחות, איך נקרא לה, אינסופית. וכל כוח הוא לא רץ באופן כזה שהוא רק שואף בדיוק אל הרובריקה המדויקת ששם הוא עלול. לעשות טוב ולא מיקרו יותר מזה. זה פשוט לא ככה. הטבע של המציאות, שכל הכוחות מופיעים במלוא נטיית התפשטותם. וממילא הכוחות הגסים, הטבעיים, הקטנים, מעוטי השכל ומעוטי המוסר, הם גם הם מלאי חיים, מלאי יוזמה, מלאי כוח. ובהכרח יש בהם צדדים שהם צריכים את הריסון ואת הדיכוי. וישנם כוחות שהם יש בהם את הכוח לרסן, לדכן, לתעל, לסחור. לחנך, לעצב, לגלף, למנוע. וכל זה, זה מכניזם אלוקי, או מערכת ביולוגית אלוקית כזאת, שככה בנוי העולם, הוא מאוד אידיאלי בצורה הזאת. זה מצוין, זו מערכת אורגנית, שכולם צריכים את הכל, בכל טוב. תבוא המחאה, יבוא הגורם החינוכי, ואז הכל הכוחות המתפרצים ישובו אל גדרם, ועל ידי זה ילכו דברים ויבנו באנרגיות, בזרימה חופשית, ספונטנית, טבעית, ויסודות שכליים, ביקורתיים, חינוכיים, מוחים, מדריכים, גוערים. וכל זה הופך להיות בניין. אבל והיה, והגורם הזה של המחאה, הוא נמחק, אין פרמטר כזה, במסגרת החיים והתרבות. אז החיים בהכרח, גם חיי העתיד, יופיעו בכוחותיהם, הפורצים את גבולותיהם, אבל אין מחאה, כי הצדיקים, זה לא עניינם. וזו התרבות שהולכת ותיווסד, על ידי הרקמות האלה של הצדיקים הגמורים של הדור הזה, שעומד עכשיו בפני חורבנו. אז הצדיקים האלה הם צדיקים גמורים? אלה הם גורמים סרטניים. הם גורמים שמאפשרים את ההתפתחות הסרטנית, שהיא תלך ותופיע בגוף, היא תשמיד אותו. זה לא יכול להיות. מה תועלת יש בעיבוד הרעים? זה שאתה מוציא רקמות נגועות. מה תועלת יש בזה? כיוון שעל ידי טובים כאלה מוכרחים רעים כמו אלה לחזור ולהיוולד מעין מחאה ותוכחה. העתיד לבוא זה יחזיר את הסיפור עוד פעם. כי המערכת של הרפואה הטבעית והחוסן הפנימי והיסודות שאמורים להתקומם כנגד יסודות טבעיים, פראיים, באישיות, האישית, המשפחתית, הקהילתית, חברתית והלאומית והעולמית, והיה ואין את היסודות המדכאים, אז זה פשוט חורבנו של העולם. אבל אלא אם צורה חדשה צריך העולם להשיג. צריך להיות לפי דברי מידת הדין, כיליון חרוץ שוטף צדקה. הכיליון החרוץ והשוטף גם ישטוף את הצדקה. גם את הצדיקים. כי הכיליון החרוץ והשוטף, הוא צריך לעשות פה חשבון עתיד. להיות בטל ועובר כל מה שהוא מקולקל, אבל לא רק כל מה שהוא מקולקל, אלא וכל מה שיש בו בסיס אל קלקולים כלליים. גם אם הוא תגיד שהוא מצד עצמו לא מקולקל. וגם הצדקה תשתף על ידי הכיליון החרוץ. באין פנות אל מידת הצדקה שיש בפרטיות שלו בערכת ערכו המיוחד, שהוא צדיק גמור. לא מתווכחת עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר שהוא צדיק גמור. צדיק גמור. אבל חשבונך, הקדוש ברוך הוא בעצמו תובע עכשיו את הכחדתם. כי אם צריך הדבר להיות נידון על פי פעולת המפלגה העליונה, שכמותה ברפיון כזה ביחוסה למעמד הכלל לדורות הבאים. לא הבנתי בדיוק את המשפט הזה, אם כי זאת אומרת, אני לא כל כך סגור על הפירוש המילולי פה, אם כי אני מרגיש שהכוונה של הדברים צריך לעשות חשבון לא רק על הרשעים המקולקלים, אלא גם על איזה סוג של צדיקים כאשר דור יקום וחי. איזה סוג של צדיקים יקומו אצלו. ויש סוג של צדיקים שהם לא טובים. הם צדיקים, אבל הם לא טובים, למה זה צריך להיות? צריך להיות צדיקים מסוג אחר. זוהי המפלגה העליונה, שעל פי המפלגה העליונה שעתידה לקום, זה החשבון. כשהחשבון האלוקי בא לכונן פה את החיים העתידניים, הוא מכונן פה הסרת הבדילים, הסרת השיגים, הסרת היסודות הרקבוניים, כל התאים החולים, ושם לב ליצירת מפלגה עליונה מתוקנת ובריאה לחלוטין. זאת שהיא לא רק בריאה מצידה אישי, אלא היא תגרום לשמירת הבריאות של כל המערכת האורגנית של האדם, המשפחה, העיר, החברה, האומה והאנושות. איך זה זה בדיוק פה במילים, אני קצת לא יודע, כי צריך הדבר להיות נידון על פי פעולת המפלגה העליונה, שכמותה ברפיון כזה, ביחוסה למעמד הכלל של הדורות הבאים, אני משום מה, אני חש שחסרה פה, חסר פה סיום המשפט, על פי מה שאני מבין, אז אני חושב שכאילו חסר פה להגיד, אם צריך הדבר להיות נידון על פי פעולת המפלגה העליונה, שכמותה ברפיון כזה, ביחוסה למעמד הכלל, שכמותה ברפיון כזה, ביחוסה למעמד הכלל לדורות הבאים, תביא אריס. רק רגע, אז מה זה יפתור את הבעיה?
כמותה
הוא יחוס קטן ולדיר חוסה. שכמותה ברפיון כזה, so what? מה? אז במה המשפט מובן? לא הבנתי. אני לא מחפש פה פירוש של מילה. אני רוצה, מי שמתכוון להסביר משהו, שלא יטריח אותנו בהצעות שנצטרך להתווכח עם כל אחד פה, שהוא יעשה חשבון לפני שהוא פוצה את הפה, האם המשפט כפי שהוא יתפור לנו אותו, הוא יהיה ספרותית ברור. זאת אומרת, אומר רעיון שלם, התחלה ועד סוף. שוב, אני מציב את הפירוש שאני חושב את הצורה שזה בו היה כתוב, לא בגלל שאני בטוח שזה נכון מה שאני אומר, אני ממש לא בטוח שזה נכון מה שאני אומר, אבל אני אומר שלו היה כתוב תוספת של מילים, לזה אני קורא רעיון שלם. עוד פעם, הצעתי הייתה, צריך הדבר להיות נידון על פי פעולת המפלגה העליונה שכמותה ברפיון כזה מיחוסה למעמד הכלל לדורות הבאים יביא הרס. אז פה זה משפט שאני מרגיש שהוא שלם, אבל זה לא כתוב יביא הרס. אז עכשיו תסבירו רעיון שלם בסדרת המילים. כן,
זה כמו שאמרת שבעצם ביחס יש טוב, אבל אם יש טוב יותר ממנו והרבה יותר טוב ממנו, אז הוא ביחס אל הטוב מאוד הוא רשע.
כן.
אז הכוונה ש... כי אם צריך הדבר להיות נידון, על פי פעולת המפלגה העליונה שכמותה, ברפיון כזה, ביחוסה למעמד הכלל לדורות הבאים. כלומר, כשיקומו הדור הבא, אז הם יהיו נחשבים ביחס לדור הבא, אותה מפלגה עליונה עכשווית, היא תהיה רפויה לעומת הדורות הבאים. כלומר, לעומת הצדיקים של הדור הבא.
שנייה, תן לי לנסות לראות אם אני מבין מה שאתה אומר, כי אם צריך הדבר להיות נידון על פי פעולת המפלגה העליונה, שכמותה
ברפיון כזה, ביחוסה למעמד הכלל לדורות הבאים. כלומר, ביחס לדור הבא הם יהיו נחשבים בחוליה החלשה.
זה היה צריך להיות כתוב איכשהו לכיוון שלך, היה צריך להיות אולי כתוב, כי אם צריך הדבר להיות נידון על פי פעולת המפלגה העליונה, שלעומתה...
לא, שכמותה, המפלגה העליונה עכשווית, הוא אומר על פי פעולת המפלגה העליונה שכמותה, שעכשיו...
שכמו המפלגה העליונה של עכשיו...
שכמותה המפלגה, אותם צדיקים של הדור הזה, שכמותה, ברפיון כזה, ביחוסה למעמד הכלל הדור...
מה זה ברפיון כזה?
מה זה?
אז פה חסרים מילים.
ביחס... היא תהיה רפויה ביחס למעמד הכלל לדורות הבאים. כלומר, אותה מפלגה עליונה שכזאת, שכמותה,
כן.
היא עומדת...
אז הנה, אז חסרים מילים. אז היא נערכת כרפויה ביחוסה למעמד...
לא חייב להיות כזה מתפתל. על פי פעולת המפלגה העליונה שכמותה, ברפיון כזה, ביחוסה למעמד הכלל לדורות הבאים.
אני חושב שאני מבין את הרעיון שלך, ואני עדיין חושב שלא ככה מדברים בעברית. זאת אומרת, אתה לא אומר שזה לא נשמע הגיוני, אבל זה לא נשמע עברית טובה. אתה מבין? כי הגיוני, גם הפירוש שאני נתתי הוא הגיוני. רק זה, מה הבעיה? זה לא עברית טובה, לא מדברים ככה בעברית. סליחה? לא. המטרה של, אתה צודק, שברחוב ככה אנחנו מדברים, לא יודע, הרבה מבני אדם מדברים באופן לא תקין, ומדברים בצורה כזאת שהיא מספקת לצד השני להבין. אז מדברים בשפה עילגת, או ברמזי מילים. אז זה עושים, ואיך נגיד, שכותבים מכתב, לפעמים גם כן עושים ככה, אבל כותבים ספר, זה לא תרבותי לעשות דבר כזה. כשאתה כותב ספר, אתה אמור לכתוב בצורה, איך אומרים, תרבותי. תכתוב שפה, תכתוב משפט, תכתוב באופן תקין, ספרותית.
אפשר?
כן.
אני מחבר את הבריפיון כזה, זאת אומרת, כי אם צריך הדבר להיות נידון, ואז כמעין, יש פה מעין שני, יש פסיק לפני האלפי, ואחרי שכמותה. ואז אתה אומר, כי אם צריך הדבר להיות נידון ברפיון כזה.
אני מבין, אתה רוצה להגיד, זה משפט מוסגר. משפט מוסגר, אתה רוצה להגיד. כי אם צריך הדבר להיות נידון ברפיון כזה, ביחוסה למעמד הכלל של דורות טובים. מה זאת אומרת להיות נידון ברפיון כזה?
שביחוסה למעמד הכלל לדורות הבאים, היא נידונה
ברפיון כזה. זאת אומרת שהדין יהיה רפה ביחס אליה? זה פירוש המילולי. אתה מתכוון להגיד שלא הדין יהיה רפה, אלא שהיא רפה. נכון?
לא, שצריך הדבר להיות נידון ברפיון כזה. זאת אומרת, שאנחנו דנים אותה באופן, ברפיון, כאילו, אני לא יודע איך לנסח את זה, אבל...
כחולה ברפיון כזה.
כן.
אז חסר המילה כחולה. כן.
המילה,
ההסדר
אולי
מסדר
להמשך, כי הרפיון הוא משהו מוחלט, לא ביחס ל... הרפיון, גם, בלי קשר
לדורות הבאים. טוב, עכשיו הצעה שתזכיר לי, איך קוראים לך?
עידו.
הצעה של עידו זה להסביר שהרפיון שלה זה פרספקטיבה של הדורות. זאת אומרת, היא אולי, כן. זאת אומרת, היא מצד הדור הזה, אז אולי הם צדיקים גמורים, אבל תעקוב ביחסה להשפעתה לדורות הבאים, אז היא רפה. על פי פעולת המפלגה העליונה, שכמותה. כלומר ש...
שהיא ברפיון כזה.
כי אם צריך הדבר להיות נידון על פי פעולת המפלגה העליונה, שהיא ברפיון כזה...
אבל אז
ביחוסה
זה
מיותר. לא, ביחוסה זה נצרך. ביחס למעמד הכלל לדורות הבאים. נכון שאם היה כתוב שהיא, אז היה די ברור. כי אם צריך הדבר להיות נידון על פי פעולת המפלגה העליונה, שהיא ברפיון כזה, ביחוסה למעמד הכלל לדורות הבאים. עשה לי רושם שאתה צודק. זה פתרון כזה. זה עדיין איזה בעיה, ודאי ניסוחית. זה... אני חושב שלו הרב ציודה היה מוציא את הספר, הוא היה מתקן את זה פשוט. אבל... טוב, אני מציע שנפליג הלאה, כי הבנו. והנה הרפיון הזה, יש בו שתי רעות. האחת היא האשמה של קלקול הדור התלויה במניעת התוכחה. והשנית היא החיסרון המגיע מתכונה עזובה כזאת, לבצר מעמד של שיטה לבלי מכתב. לבלי למחות, ולעזוב את החינוך הכללי להפקר, שאז אפילו בבוא זמן מוכשר שהדברים יהיו רואים להתקבל, גם כן לא יאמרו. ולא ילכו הרעיונות להגיע למטרה של קיבול הדברים המשפיעים, כיוון שכבר נואשו מהפעולה העיקרית הזאת של השפעה לדור. עכשיו, ברזולוציה שנעשה פה עכשיו להסתכלות על מעשיהם של אותה מפלגה עליונה, של אותה קבוצת איכות, קבוצת הצדיקים, יש שתי בחינות ברוע של מציאות הצדיקים האלה. האחת היא האשמה של קלקול הדור, התנועה במניעת התורכה. הדור הזה הלך והידרדר, כיוון שלא היה מי שימחה בו. אז זה רוע אקטואלי. אבל השנית היא החיסרון המגיע מתכונה עזובה כזאת, לבצר מעמד של שיטה לבלי למחות. לא בפרספקטיבה של הדור, אלא בפרספקטיבה של דורות, שמציאותם היא הולכת וממסדת באומה אוריינטציה של צדיקות, שנטולת אחריות ביחס לחובת המחאה. ולעזוב את החינוך הכללי להפקר. החינוך הכללי, במקום שאתה יכול להביע עמדה ולהציב תביעה, לא העסק שלך, כי אתה תדאג שאתה תהיה בסדר, וזהו. אוריינטציה של צדיקות שכזאת, תרבות שכזאת, היא תוביל לכך שבבוא זמן מוכשר, שהדברים יהיו ראויים להתקבל לסדר. הדור הזה אין עם מי לדבר. רשעים, רכובים, חיים כסוס, כפרד, אין אבין. אי אפשר לדבר איתם. אבל יקום דור וחי, והבריאות תשוב ותתאושש, ודור לדור שבח מעשיך, וסוף דבר הדברים ישובו לתקנם. יבוא יום ששם יאהבו את התוכחות, יחפשו מי שידריך ויגיד, ותחת גערה בחכם, מהקות כסיל, מאה חכם, אוהב, לוקח כל דבר שיכול להעביר ביקורת על עצמו, מכל כיוון שהוא. הוא מאוד שמח לעשות את זה. אז יקום דור כזה, והוא יהיה צמא למוכיחים ולמוכים. אבל יש תרבות כזאת, מי אני אגיד שאגיד לך משהו לא טוב? מה אני מספיק שאני אדאג לעצמי? מה אני מכניס את האף לדברים שלא לי? אם זו האוריינטציה, אז יגיע מין מצב כזה, גם כשהדברים יהיו כן ראויים להתקבל, גם כן לא יאמרו. ולא ילכו הרעיונות להגיע למטרה של קיבול הדברים המשפיעים. זה מין אנרכיה רוחנית כזאת. תן לקוחות לפעול מעליהם, אין משפיע, אין מושפע. כיוון שכבר נואשו מהפעולה העיקרית הזאת של השפעה על הדור. כי אין מושג כזה של השפעה על הדור. כי אי אפשר להשפיע. מין מחשבה שאי אפשר להשפיע ואין צורך להשפיע. אז גם כשאפשר להשפיע, גם אין צורך להשפיע. אז זה השחיתות היותר מוחלטת. טוב, ברוך הוא מכפר. אבא.